הפלטון, פודקאסט על טריאטלון, ספורט ועוד, בהגשת אור ברגר.
שלום וברוכים הבאים שוב לפודקאסט הפלטון. היום אנחנו ממשיכים קדימה עם החשיפה לספורט שלנו, לספורט הטריאטלון, אבל בכיוון קצת אחר, קצת שונה. איתי נמצא אייל פרל, שלום אייל.
אהלן, אהלן.
עוד מעט כמובן אני אתן לך להציג את עצמך והכל, אני רק אספר שהפעם הפרק התמקד קצת יותר במרחקים הארוכים, נגענו זה בפרק הראשון והשני, אנחנו חוזרים לזה עכשיו, אבל מכיוון קצת שונה, אפילו קצת יותר האקסטרים של המרחקים הארוכים, אבל כבר נשמע את זה ממך. אני מכיר אותך פרל כבר לא מעט שנים, בעיקר מעולם הטריאטלון, אבל קצת גם היכרות של מקורבים, אחותי הגדולה עינב בעלה גדל איתך, נכון? ברמת
נכון,
השרון.
נכון, אפי.
אז יש לנו גם היכרות כזאת. אני העיד מהצד שלי, ושוב, כשהכרתי אותך הייתי ילד צעיר, תמיד 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 מרכז העניינים, מרכז הרחבה, מצליח לסחוף אחריו אנשים, בעיקר תמיד מעניין סביבך. אז בוא ספר לי קצת על עצמך.
אז כן, אני אייל פרל, היום בן 55, נשוי לשירי, גם כן אשת ברזל שעשתה בעצמה, ארבעה ילדים, שניים גדולים, שניים קצת יותר קטנים, יונתן, סידני, גיא ועמית, כשסידני, אפרופו מרחקים ארוכים, אז סידני, הבת שלי, בת 25, לפני שבוע בדיוק עשתה את מרתון פריז, שזה הישג בפני עצמו. נכנסתי לתחום הטריאטלון לפני 17 שנים, כשהייתי בן 38, והיום אני עושה את התחרות של האולטרמן צ'אלנג' מור ישראל, בשנה חמישית כבר איתי, השנה השישית, שזה תחרות המרחק הארוך ביותר שהוא של הטריאטלון.
זהו, תפרט לנו רגע מה זה האולטרה צ'אלנג' בעצם.
האולטרמן צ'אלנג' זה למעשה תחרות של 3 ימים, נפרסת על פני 3 ימים, זו תחרות ששוחים ב10 קילומטר, רוכבים ב420 קילומטר, ורצים 85 קילומטר לכינוח.
איך זה מתפרס על ה3 ימים?
ביום הראשון שוחים 10 קילומטר ורוכבים 145 קילומטר, ביום השני רוכבים 275 קילומטר, וביום השלישי רצים 85 קילומטר אולטרמרתון.
וזה בעצם תחרות רשמית, נכון? יש תחרות כזאת, מותג שמסתובב בעולם.
נכון. יש מותג שמסתובב בעולם שקוראים לו אולטרמן, כמו שיש מותג שקוראים לו איירון מן. התחרות הזאת נולדה בארץ כי אני ניסיתי להתחרות במותג הזה שקוראים לו אולטרמן בפלורידה, לפני שהייתי בגיל 50. לפני שהגעתי לגיל 50, מאוד רציתי לעשות אולטרמן. אחרי שעשיתי ספרינט ואולימפי וכמה תחרויות של איש ברזל, החלטתי שאני רוצה את הדבר הבא, וניסיתי להתקבל לתחרות כשהייתי בן 48, ואמרו לי, מצטערים, יש וייטינג ליסט, לא יכול, זו תחרות של מקסימום של 40 משתתפים. לא קיבלו אותי שנה אחת, והאימונים לתחרות הזאת, זה נדרש מעבר לאיש ברזל, לעשות איש ברזל, אתה צריך לפחות שנה של אימונים.
כן, נגיע לאימונים, אני רוצה לשמוע איך מתאמנים לכאן. אני מכיר קצת בלאמן חבר'ה לאיש ברזל, שגם לפעמים שאני כותב את התוכנית קצת רועדת לי היד, אז מעניין אותי מה זה ההכנות לזה.
יש לזה, אנחנו ניגע בזה, ניגע בהכנות של זה, אבל סתם בשביל לסגור את הנקודה של כדי לסגור את הנקודה של איך זה בכלל נולד בארץ, אז בגיל 48 לא התקבלתי, וניסיתי לעשות אפליקיישן עוד פעם בגיל 49, וגם אז לא התקבלתי, ואז אמרתי, אם אין אני לי מי לי, והקמתי את התחרות הזאת בארץ, יחד עם שותפים מסחריים, היה לי את מלון רימונים שנרתמו לזה ונתנו לי חסות בזמנו, ועוד כהנה וכהנה, כדי לייצר באמת איזושהי תחרות פה שתיתן מענה לאנשים כמוני, שרוצים לעבור מאיש ברזל, רוצים את היעד הבא, ובמקום לטוס ולטייל בעולם, יש בערך 5-6 תחרות כאלה בעולם, מאוד מאוד קשה להתקבל עליהם, ההוצאות הן אדירות, אמרתי נקים את זה בארץ, ומאז עשיתי פה מסורת.
וזה בעצם היה באיזה שנה?
זה היה כשהייתי בן 50, זה היה בשנת 2017 זה הייתה השנה.
2017. נכון. אוקיי. שזה היה בעצם במסגרת חגיגות ה-50 שלך.
חגיגות 50, אני נכנסתי לשער הסיום כשהייתי בן 50.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך, שאני זוכר אותך נכנס שם בריקודים וחגיגות.
נכון.
שזה מרשים אחרי נכון. 84 קילומטר ביום האחרון.
נכון, נכון.
אז 2017, ואיפה זה בעצם, איפה זה התקיים ב-2017? זה מתקיים השנה הבאה באותו מקום, על אותו מסלול?
התחרות מתקיים לאותם מסלולים. השינוי היחידי הוא בבתי המלון. התחרות מתקיימת מהכינרת לאילת. אנחנו ביום הראשון שוחים בכינרת ורוכבים 145 קילומטר לצומת הלידו. ביום השני רוכבים 275 קילומטר מצומת הלידו לאילת. וביום השלישי רצים מאילת עד, זה על ציר אבוקדו, עד שדה התעופה, שדה רמון.
החדש.
החדש,
אוקיי.
רמון וחזרה, שזה בדיוק נותן מרתון. 21-21, עושים את זה פעמיים.
הלוך חזור, הלוך חזור פעמיים?
הלוך חזור, הלוך חזור פעמיים.
אתה נוגע באילת?
אתה נוגע באילת במרתון הראשון ויוצא למרתון השני.
קשוח. לקשוחים באמת בראש.
לגמרי. מה שחשוב עוד לציין, שזה תחרות עם מדידות זמנים ועם שיפוט. זאת אומרת, הכל נעשה, יש קאט-אוף לכל יום. אתה אמור לעמוד בקאט-אוף של 12 שעות. מאוד קשה. לא פשוט.
בעצם כאילו ברגע שלקחת על עצמך את ארגון התחרות תחת המותג, אתה מחויב לדברים האלה, זה בעצם לא החלטה שלך.
אז לכן רגע, המותג זה לא אולטרמן. המותג זה מותג שלי שאני הקמתי אותו פה בארץ. אין לי את השם של המותג, אנחנו לא נכנסנו למותג, לא רכשנו מהם זכויות. האולטרמן, כבודם במקום המונח, זה השם שלהם. לכן קראנו לזה אולטרמן צ'אלנג' ישראל, או יותר נכון זה אולטרמן צ'אלנג' מור ישראל, בזכות נותני החסות, וזה מותג שהוא מותג מקומי שלי לגמרי.
אוקיי.
אבל הוא זה בחוקים שלו ובתנאי התחרות שלו.
אתה מיישר קו עם החוקים.
לגמרי.
כדי שזה...
שזה יהיה מוכר, מי שעושה את התחרות פה ומתאמן לזה, רוצה שתהיה לו איזושהי הכרה, שבאמת עושה אולטרמן כמו החברה האחרים שעושים בעולם, אם זה באוסטרליה, ואם זה בפלורידה. סליחה, ואם זה בוואי.
אוקיי, ו-2017 זה היה הפעם הראשונה.
כן.
מאז היה עוד?
בטח, עשינו ב-2017, עשינו ב-2018, 2019.
ואז באה הקורונה.
ואז באה הקורונה. אנחנו למעשה היינו התחרות שסגרה את כל התחרויות הספורט בישראל. זה היה בשישי במרץ 2020. שני דברים קרו באותו יום של סיום התחרות. אחד, אף שער הסיום. כי הייתה הסופה הכי גדולה שהייתה אי פעם באילת, שבוע אחרי זה. והדבר השני זה שנכנסה הקורונה וסגרו פשוט המדינה.
השביתו אותנו לחלוטין.
השביתו אותנו לחלוטין.
ומאז שמעתי ככה שהארגון של התחרות, האנשים מאחורי ארגון התחרות, טיפה הקונספט השתנה.
נכון. אנחנו בתחילת הדרך, יצאתי לדרך הזאת עם אריאל אלר, שהוא הבעלים של קבוצת MyWay, שהיה שותף שלי לכל דבר ועניין בשנים הראשונות, ונפרדו דרכנו, והיום אני עושה את התחרות הזאת לבד, עם כל נותני החסות, שתמכו ותומכים, וממשיכים להתמוך, ורוצים שיהיה את הספורט הזה בארץ, ובזכותם התחרות הזאת מתקיימת.
כן, זה בעצם תחרות, כאילו המתחרה, שמענו מה הוא עושה, אבל זה אופרציה שלמה גם מבחינת הארגון, כמו שאתה אומר, מלונות ונותני חסות וכו', אבל גם כל ספורטאי בעצם מגיע עם איזשהו צוות סביבו. נכון. זה לא שספורטאי מזנק נכון. לאירוע הזה לבד.
נכון. התחרות, חשוב לציין שהתחרות היא תחרות מתגלגלת, עם לוגיסטיקה באמת באמת מטורפת, בין אם זה בבתי מלון, בין אם זה בדרכים, בין אם זה בלוגיסטיקה של המתחרה עצמו, וכמובן שלנו כצוות הפקה. כל מתחרה מגיע, מחויב להגיע עם שני מלווים מעל גיל 18, שיהיו איתו לאורך כל התחרות, למעט הקייקים בשחייה שאותם אנחנו מספקים. אנחנו נותנים את הקייקיסטים שילוו את המתחרים בשחייה, וזה אגב בניגוד למה שעושים בחול. בחול יש לכל מתחרה מחויב גם להביא את הקייקיסט שלו. פה אנחנו נותנים את הקייקיסטים, והמלווים נמצאים על הגדה, ויכולים לראות את השחיינים ואת המתחרים שלהם, כי זה מסלול שהוא מעגלי בשחייה. ואז אנחנו, המתחרים מביאים את שני אנשי הצוות שלהם, ומעבר לזה, כל הלוגיסטיקה, כל מה שקורה מסביב, הכל אני מספק להם. למעשה המתחרה, אני תמיד הגדרתי את זה, שאני רוצה שזה יהיה כמו בטור דה פרנס, או כמו בג'ירו דה איטליה. המתחרה מגיע לרכוב, לשחות ולרוץ. זהו, כל השאר אנחנו נותנים לו את כל המעטפת.
לא מתעסק במסביב.
שום דבר. אבל... לא מתעסקים לא בצ'ק-אין, לא בצ'ק-אוט, לא בבתי מלון, הכל מוכן להם, הכל מסודר להם, כל הארגון מסודר להם, למעט האוכל שלהם במהלך התחרות, הכל מסביב, אנחנו מספקים למתחרה, וברמה הכי גבוהה שיש.
והמלווים בעצם, מה מותר להם לעשות?
אני חושב שכדאי אולי להגיד מה אסרו להם לעשות.
לא, כן, פשוט...
מותר להם, או החשיבות של המלווה, אני חושב שבלי המלווה, מאוד מאוד קשה לצלוח את התחרות הזאת. החשיבות של המלווים היא באמת חשיבות עליונה. אני יכול להגיד לך מניסיון שלי, אני ישבתי עם המלווים שלי מספר פעמים לפני התחרות, כדי שיכירו אותי. יכירו אותי איך אני אוכל, איך אני שותה, כל כמה זמן, מתי אני עושה עצירות, מתי אני אמור לנוח תוך כדי התחרות. תחשוב שזה תחרות, זה 3 ימים, 12 שעות, יום אחרי יום, ההתאוששות, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. והיה חשוב לי מאוד שהמלווים ידעו, יכירו אותי וינהלו אותי. כי בסוף אתה מגיע למקומות, במרחקים ארוכים במיוחד, למקומות כאלה שאתה הופך להיות מכונה, רובוט. ואם מישהו לא ינהל את זה, אתה יכול לשכוח לאכול, אתה יכול לשכוח לשתות, אתה יכול להגיע להתייבשויות, להיפותרמיה אם זה בשחייה. יש המון המון דברים שקורים בדרך, שהצוות שלך הוא זה שאחראי עליך, הוא זה שמנהל אותך, הוא זה שדואג לך לצלוח את היום הזה, והוא זה שמכין אותך ליום למחרת. אסור לצוות לא לעשות, למנוע ממך את הרוח, יש חוקים מאוד מאוד קשוחים עם זה, עם אלון ועם הסברים ועם rules and regulation שנמצאים אצלנו, שאנחנו מעבירים תדריכים גם לצוות, איך שאסור להם.
צוות המלווים בעצם הצוות... באופניים הוא ברכב ליווי מאחורי הרוכב.
רכב ליווי מאחורי הרוכב, אוקיי? הוא חייב לשמור על הרוכב לאורך כל הדרך, אנחנו רוכבים על כבישים ראשיים, רוכבים על כבישים מהירים, כביש 90, כמובן שהכל בידיעת המשטרה בידיעת הצבא, כי אנחנו עוברים בכביש 90 לכיוון יריחו, אבל הצוות חייב להיות איתך כל הזמן, הוא לא עוזב אותך, הוא מאחוריך לאורך כל הדרך.
סתם מסקרן אותי, ובריצה בעצם, איך מלווים?
כנל, בריצה יש שתי אפשרויות, או אפשרות עם אופניים, שאחד מהצוות מלווה עם אופניים ואחד עם רכב, הרכב מחויב, השביל עצמו יכול לקבל את הרכבים האלה.
אוקיי.
אז אתה עם הרכב מלווה את המתחרה שלך, אתה אחריו לאורך כל הדרך. רץ איתו או רוכב איתו, לידו כמובן, או שאתה נוסע מאחוריו.
אוקיי. ובעצם כאילו הם תפקידם ובטח הם רשאים להגיש את האוכל והמדון.
חובה, 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 חובה. יש גם לזה יש חוקים, אבל הם אמורים לדאוג לך אוכל ולשתייה לתזונה שלך, לפרוטוקול התזונה שלך, במהלך כל התחרות.
רק 2?
כאילו אפשר גם יותר.
אפשר יותר?
אבל המינימום זה 2. אי אפשר פחות מ2. שואלים אותי למה 2 אגב.
שאחד לא יברח באמצע?
לא, 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 אבל אתה יודע, זו שאלה, נתקלנו בזה, אתה יודע, בתחרות בשנה השלישית, אני חושב, השנייה או השלישית, התחרו תומר מרלי ודן אלתרמן. אני לא יודע אם אתה זוכר את זה או לא, הייתה תחרות מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד חזקה.
עקבתי מרחוק, היו לא רחוקים אחד מהשני.
הם היו ממש לא רחוקים אחד מהשני. לתומר מרלי הייתה תקלה ברכב.
ברכב?
ברכב של הליווי.
המכונה של תום עבדה כמו שצריך.
המכונה של תום עבדה, אבל הרכב לא.
אוקיי.
ואחד מאנשי הצוות שלו היה צריך להישאר איתו, והשני היה צריך לסדר את הרכב. אז הייתה דוגמה קלאסית למה אנחנו מחויבים בשניים,
כן.
אוקיי? אז אחד נשאר איתו באמת, סידרנו רכב נוסף שילווה את תום עם אחד מהמלווים שלו כדי לדאוג לו להמשך התחרות, והמלווה השני הלך. אותו דבר קרה לנו בריצות, היה לנו באחת הריצות, שהיו צריכים אחד מהחבר'ה, היה חייב מים, היה חייב איזשהם קרח או דברים לקרר את עצמו או משהו, אז אחד מאנשי הצוות שלו נשאר איתו, והשני היה צריך לדאוג לזה. חתך
להביא קרח.
כן, בוודאי.
אוקיי.
צריכים לדאוג לו. חובה 2.
לא טוב, בתחרות כזאת היא ארוכה. טריאטלון זה בכלל ספורט שהכל יכול לקרות בו.
הכל יכול לקרות.
בתחרות של שעה. אז בטח בתחרות של 3 ימים.
לגמרי. לגמרי.
נגעת קצת בדן אלתרמן ותומר מרלי, אז מעניין אותי, יש שמות כאלה כוכבים שרשומים לשנה הבאה?
לא.
לא?
האמת שלא. יש לנו כבר 28 רשומים.
אוקיי, יפה. שאנחנו אמרת מקודם, המגבלה 40.
המגבלה היא 40. בשנה הכי טובה שזה הייתה 2019, לפני שסגרו אותנו, היינו 22 מתחרים. אז יש כרגע 28 מתחרים, גם מארץ וגם מחול. אני לא יודע אם זה לשמחתי או לצערי, אבל אף שם גדול מהחבר'ה שהם המתחרים, המקצוענים, המרחק הארוך, הראשונים במרחק הארוך, עוד לא רשום לתחרות. אני לא יודע, אולי הם ירשמו, אולי הם לא ירשמו בהמשך, אבל כמובן שיש להם מקום שמור אצלנו לכל מי שמעוניין.
טוב, האמת שאנחנו יודעים שעולם המרחקים הארוכים מאוד מתפתח, אני רוצה לשאול אותך גם אחרי זה לגבי לגבי התחרויות, אבל יש כבר תחרות, תחרות בין האירועים של של הספורט הסבול את המרחקים הארוכים, וזה יפה לראות, ענף מאוד מתפתח.
לגמרי, לגמרי, זה כיף, אתה רואה את האיירמן שהגיעו לארץ, עשו תחרות בנובמבר, שהיה חצי איש ברזל, הייתה הענות מאוד מאוד גדולה, מגיעים עכשיו בנובמבר לעשות פה את המרחק המלא, אני חושב שזה
חשוב.
חצי ומלא, אני חושב שזה חשוב, אני חושב שזה טוב, אני חושב שאין שום סיבה שחבר'ה מאירופה, מארצות הברית, ממדינות שהן הרבה יותר קרות, לא יבואו להתחרות פה בארץ, יש לנו תנאים מדהימים פה בארץ, בין אם זה ברכיבה, בין אם זה בשחייה, בין אם זה מזג אוויר, למרות שבמרץ מזג האוויר יכול להיות הפכפך, וקרה לנו גם את זה.
טוב, כל חודש אצלנו יכול להיות מזג האוויר הפכפך, בטח עם האקלים של העולם שקצת הולך ומשתגע.
תשמע, אצלנו מגיעים מאירופה, הגיעו חבר'ה מאירופה, הגיע לנו בחור מאוסטרליה שהתחרה באחת התחרויות, הוא אמר שמדבר כזה גם אין באוסטרליה, הוא אומר אפילו לא טיפה של צל, הוא רץ באיזה 40 מעלות, היה באמת מטורף, הוא מתחיל בקור אימים בכנרת, והוא מסיים ב-40 מעלות באלת. גם את זה יש לנו.
הוא עובר
את
כל זה
בשלושה ימים.
איפה נרשמים בעצם? איך נרשמים?
יש לי אתר. שזה
האולטרה צ'אלנג' ישראל.
האולטרה צ'אלנג' ישראל, tuc@israel.com. יש שם באמת את כל הפרטים, אפשר להירשם, אפשר להתרשם מהתחרות, אפשר לראות שם תמונות משנים עברו, אפשר לספוג את האווירה גם באתר עצמו.
ושאלה שמסקרנת אותי, בעצם כל אחד יכול להירשם?
לא, יש קריטריונים להרשמה. קודם כל אתה צריך שיהיה לך, בגלל הקורונה הזה אני קצת הגדלתי את השנים של של הקריטריון, אבל אתה חייב שיהיה לך איש ברזל בשנתיים שהם טרום ההרשמה שלך לתחרות. שנתיים, כי פשוט בשנתיים האחרונות אנשים לא התחרו גם באיש ברזל, והיה יותר קשה לקבל את התעודה של איש ברזל, אבל כבר עכשיו יש את זה, וכבר החבר'ה שנרשמו כבר עשו כבר איש ברזל גם השנה, אז זה הרבה יותר קל, אבל זה מינימום של קריטריון שאתה צריך כדי להירשם בתחרות.
בעצם אתה כן לוקח איזושהי אחריות מסוימת, אתה אומר, כל אחד יש את החלומות שלו, אבל גם צריך לעבור איזושהי דרך מסוימת, ואתה חייב לראות איזה הוכחות שהספורטאי יודע למה הוא נכנס.
נכון, לגמרי. תחרות היא לא תחרות פשוטה, זה לא צ'יפס, זה לא עכשיו לבוא ולרכוב רק כי אתה רגיל לרכוב אובר דיסטנס של 220 קילומטר, אתה עדיין יש לך עוד 30% לעשות ביום השני, כן. שזה אגב אחד הימים היותר קשים.
היום השני רק של הרכיבה.
כן, הוא יום מאוד מאוד סיזיפי, מאוד קשה. רוב האנשים שלא מצליחים לצלוח את התחרות ולעמוד בקאט-אוף,
זה ביום השני?
זה ביום השני. אני יכול להגיד לך שבתחרות האחרונה, מתוך 22 ומשתתפים, רק 10 סיימו את התחרות, מתוכם אנטונינה רזניקוב האלופה שסיימה בכללי במקום השלישי, וכמובן באנשים ראשונה.
מרשימה אנטונינה ללא ספק.
מרשימה מאוד, מרשימה מאוד. נתנה שם פייט רציני גם לדן אלתרמן וגם לפיטר ורברוסק שהגיע מצ'כיה. וזאת ההזדמנות באמת לקרוא לעוד נשים, לבוא ולהתחרות. ענבר זהבי עשתה את זה יחד עם אנטונינה ב-2020. השנה יש לנו כבר שתי נשים רשומות לתחרות. אני בתקווה שאנטונינה תגיע גם השנה, כי זה בדיוק תחרות שהיא יושבת עליה בול, ואולי תנסה לשבור את צי העולם, זאת ההזדמנות שלה. ויש לנו גם נשים שמגיעות מחול. בקיצור, חגיגה גדולה.
יאללה, אנחנו בעד נשים, בטח נשים חזקות בספורט. אתה יודע שאני לאחרונה קיבלתי את המינוי למאמן נבחרת נשים בטריאטלון?
לא, אז שיהיה לך המון מאוד בהצלחה, כיף גדול.
תודה, תודה. זה פרק או 10 פרקים בפני עצמם לדבר על נשים בטריאטלון, אבל נשאיר את זה לפרקים הבאים. אז בשביל לעמוד בקאט-אוף, ספר לי קצת, איך מתאמנים לזה?
יש כל מיני אסכולות של אימונים. אחד מהדברים שאני עושה, אני גם עוזר, אני יודע שלכל אחד יש את המאמן שלו, וכל אחד יש את הקבוצה שלו, אבל אני כן עוזר לתת לחבר'ה איזושהי פלטפורמה, איזשהו רקע, איזושהי מסגרת. אתה צריך להגיע למרחקים מאוד מאוד ארוכים בשחייה, שזה אחד הדברים היותר קשים לאנשים, בעיקר לחבר'ה שלא מגיעים מהשחייה, שלא כמו אחותך, אני, יש כאלה חבר'ה שמגיעים מהשחייה, קל להם יותר, רוב האנשים מאוד מאוד מתקשים בשחייה, לא סוחרים את המרחקים של 10 קילומטר. ולכן יש, אני חילקתי את השנה לכל מיני בריקים, בין אם זה להגיע למרחק של 10 קילומטר בשחייה, בין אם זה להגיע למרחק של אולטרה מרתון בריצה, מעל 42 קילומטר שאנשים רצים, בין אם זה להגיע למרחק של רכיבות על אופניים מאוד מאוד ארוך, אז באמת באימונים לא מגיעים ל-275 קילומטר. אבל כן, יש אימונים שהם back to back, בין אם זה שישי ושבת בעיקר, שאתה רוצה להביא את העומס, אחד מבחינת העומס על הרגליים, ושתיים, את היכולת התאוששות שלך. כי אחד הדברים הכי חשובים בכל הסיפור הזה, זה היכולת שלך להתאושש.
בין יום ליום.
בין יום ליום. בין יום ליום. זה גם אתה צריך לדאוג לעצמך, לתזונה, שזה דברים שאתה צריך ללמוד אותם במהלך השנה.
ללמוד מה עובד עליך, מה לא עובד עליך.
גם מה עובד, גם מה לא עובד, וגם איך אתה מכניס אנרגיה לגוף תוך כדי הפעילות, ומשמר אנרגיה ליום שלמחרת. כי אתה צריך 3 ימים כאלה, ואתה צריך לדחוף הרבה מאוד אוכל, הגוף לא רגיל לדחוף אוכל. איפה אתה מכניס את כל האוכל הזה? אתה צריך ללמוד גם לאכול, אתה צריך ללמוד להתאמן בשעות שונות של היום. זה דברים שבדרך כלל לא עושים אותם לא בטריאטלונים, וגם לא באיש ברזל, למרות שזה גם חשוב בעיניי, אבל בדרך כלל לא שמים לזה דגש, ופה אתה פשוט חייב לדעת שאתה צריך לרוץ בשעה 2 בצהריים, ואתה צריך לדעת שאתה צריך לרכוב בשעה 3 אחר הצהריים, גם אם זה חום אימים וגם אם זה קר מאוד. הגוף צריך להתרגל להרבה מאוד מאוד דברים, ואת זה עושים במהלך כל השנה הזאת. אני כן נותן מסגרת, אבל שוב, יש מאמנים, לכל אחד יש את המאמן שלו, כל אחד עם הקבוצה שלו, יכולים לקבל ממני את המסגרת, אבל בסוף הם עושים את ההכנות שלהם.
טוב, נראה לי שזה תחרות שיש משקל מאוד גדול לניסיון.
לגמרי, אז, לגמרי.
בכל זאת עשית זה 3 פעמים?
עשיתי את האולטרמן, אני התחרתי פעם אחת, התחרתי פעמיים בזוגות באולטרמן, פעם אחת את המלא שזה היה לגיל 50, הספיק לי, תודה.
הבנת.
הבנתי, כן, אבל כן, צריך הרבה מאוד ניסיון. בכלל אני חושב שהקפיצה היום מספרינט לאיש ברזל...
מאוד מהירה.
היא כל כך מהירה שאני לא זכרתי את זה ככה כשאני התחלתי, וזה 17 שנים, זה לא הרבה.
זה מצחיק שאתה אומר הקביצה מספרינט לאיש ברזל.
כן, יש בכלל היום ספרינט?
זהו, אני מהצד שלי אגיד לך שהרבה אנשים היום נכנסים לטריאטלון ואומרים שלום, אני קוראים לי ככה וככה, קניתי אופניים, למדתי לשחות פעם, רוצה לשחות איש ברזל.
כן, אז אני חושב שזה קצת חבל, אבל זה עניין של חינוך ועניין של דרך. אני בעיניי, יש דרך, הדרך היא ארוכה, אין קיצורי דרך, באמת שאין קיצורי דרך, אתה לא יכול להתכונן לתחרות כל כך ארוכה, אגב זה לא רק לאולטרמן, לדעתי גם לאיש ברזל, אפשר, אתה יכול לצלוח את המרחק, אתה יכול להתאמן במשך שנה, להרוק את עצמך ולצלוח, אבל רוב האנשים, אני חושב שאם תסתכל על האנשים שבאו וישר עשו איש ברזל, למחרת סיום התחרות, כנראה שהם תלו את האופניים, כן, כנראה שהם תלו את האופניים ואמרו תודה ולהתראות, זה לא בשבילי. אבל אני חושב שיש דרך, אני יכול לספר קצת על עצמי, שאני עשיתי, בשנה הראשונה עשיתי ספרינט, ובשנה השנייה פעמיים ספרינט, והשתתפתי באליפות ישראל שהייתה באילת, ובשנה השלישית עשיתי אולימפי אחד, ובשנה הרביעית עשיתי עוד פעם אולימפי, ורק אחרי 7 שנים, בגיל 45, עשיתי את האיירונמן הראשון שלי באוסטריה. אוקיי,
אז... שבע שנים בענף.
7 שנים, מגיל 38, שהתחלתי את הטריאטלון, ובגיל 45 עשיתי את האיירונמן הראשון.
איך נכנסת אגב בגיל 38? למה?
סיפור מצחיק.
יאללה.
סיפור מצחיק. אני כל החיים הייתי ספורטאי, בגיל 7.
מישהו הדליף לי שכל ענף ספורט שנגעת בו, תמיד היית הכי טוב.
השתדלתי. אני מאוד מאוד תחרותי והשתדלתי. אני בגיל 7 הייתי אלוף ארץ בשחייה, עד גיל 12.
איפה שחית?
בהפועל חולון בת ים.
אוקיי.
אמיל מנור, מי שמכיר, המיתולוגי.
עדיין.
עדיין. אמיל זה המאמן המיתולוגי שלי, הוא גידל אותי, הוא אימן אותי, הוא לימד אותי לשחות, והוא הביא אותי להישגים שהביא אותי, יחד עם יוסף טלקי, זיכרונו לברכה, במכוננים. אז שחיתי במכוננים, ובגיל 12 החלטתי שעברתי לרמת השרון, והחלטתי שהשחייה זה לא בשבילי, עניין אותי יותר קצת דברים אחרים, ועברתי לכדורסל, ושיחקתי כדורסל תחת השרביט של אריה מליניאק הרבה שנים, שאימן אותי...
הרבה שמות גדולים מהרבה ענפים.
יחד עם נדב ונפלד, יחד עם שרון דרוקר, יחד עם הרבה מאוד חבר'ה, עם רותם ארליך, עם גיא קנטור, חבר'ה שגדלנו איתם ביחד, עד שהגעתי לצבא, וכל החיים עסקתי בספורט למעשה. בגיל 38 עשיתי טיול עם שירי לפלורידה לאחותי שגר בארצות הברית, ואיכשהו... נכנסנו, הם לקחו אותנו מזדה תעופה, והגענו אליהם הביתה, וגיסי פותח ככה את הגראז' ואני רואה אופניים יפים כאלה, תלויים לו שם על הקיר, ואני אומר לו, דני, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר לי, כן, אני עושה טריאטלון. אמרתי לו, מה זה טריאטלון? אז הוא אומר לי, זה שחייה, אופניים וריצה. אמרתי לו, תשמע, שחייה, הייתי שחייה, אני יודע לשחות. אופניים, כל החיים רחבנו, ילדים, אתה יודע. וריצה, רצנו, כדורסל, הכל, נראה לי...
שום דבר לא נראה מסובך.
תשמע, לא נראה לי מסובך. אמרתי, יש דבר כזה בארץ? הוא אומר לי, כנס לאינטרנט, כשאתה מגיע בארץ, אולי תראה... ולספר לך סיפור, חזרנו לארץ, ואני פותח את האינטרנט, ואני רואה שיש תחרות טריאטלון תל אביב. ואני מגיע לטריאטלון תל אביב, ואמרתי לי, שירי, בואי נלך לראות מה זה. אני מגיע לטריאטלון תל אביב, ואני רואה נכנסים בשער, אורי לבנה, ידיים למעלה, חגי פגירסקי, ידיים למעלה.
כל הרמת שרון.
כל הרמת שרון, הם מגיעים, ואני אומר, רגע, מה זה? הם יכולים לעשות טריאטלון ואני לא עושה טריאטלון? למחרת קניתי את האופניים, למחרת, ובספטמבר כבר הייתי בתחרות בקיסריה. זה היה מצחיק, התחלתי בלי קליטים, רחבתי 3 חודשים בלי קליטים, כי לא ידעתי להתחבר. אבל ככה זה התחיל. ככה זה התחיל, ומאז זה חיידק, וזה נשאר, וזה כיף גדול.
לפי החישובים שלי, זה...
2004, 2003 אפילו. משהו כזה, כן?
זה לדמיין מה אני עשיתי בתל אביב הזה. כי בטוח התחרתי.
אתה היית באליט בזמנו, לדעתי, נכון?
בתקופה הזאת, כן.
בתקופה הזאת אתה היית באליט יחד עם אופר ורד, ויחד עם...
אופר הגדול.
אופר הגדול, כן. אגב, הוא גם נותן חסות שלנו.
כן.
הוא קבוע, ואני לא מחליף אותו. ונותן לנו את כל... תקשיב, כל הנושא של... ניסיתי שנה אחת, אני לא אספר על השנה הזאת, זה לא צלח, ומאז חזרתי הביתה, מה שנקרא, ואופר נותן לי תמיכה טכנית, הוא זה שמאשר לחבר'ה את האופניים, אתה צריך לעבור בדיקה של אישור של אופניים, ואם אתה רוצה גלגלים, אתה צריך לעבור בדיקה של הגלגלים, בוודאי. צריך לעבור, כל אחד מקבל חותמת, גם על האופניים שלו, והוא צריך לעשות את זה אצל אופר ורד, ואופר מלווה אותי במשך כל התחרויות, ובמהלך התחרות, אופר ורד, הוא בא עם רכב טכני, והוא נותן...
זמין לכל תקלה
כזה. כל התקלות. אני אספר לך משהו על זה, זה גם איזו אנקדוטה שהיא מעניינת. הגענו באחת התחרויות לירושלים, כי ישנו בבית המלון בירושלים ביום השני, ואחד מהמתחרים נשברה לו האוזן של האופניים. אתה יודע, בהילוכים.
אוקיי.
ואנחנו מדברים על 8-9 בערב, והוא צריך למחרת לעשות 275 קילומטר. אופר נסע לרמת השרון, הביא אוזן, החזיר, חזר, טיפל לו בזה באיזה 1 או 2 בלילה, למחרת בבוקר, הבחור קיבל את האופניים מוכנים לרכיבה, באמת תענוג. כיף
אופר.
גדול.
זה אופר?
לגמרי.
שהוא עושה מהלב והנשמה הזה בטוח.
לגמרי, לגמרי.
הזכרת לי סיפור מצחיק ממש. בגלל שאופר כזה, אז אני השתמשתי בידיעה שגם אשתי מכירה אותו, וגייסתי את ה... כביכול מחויבות שלו לדברים האלה, כי רק אופר יכול לעשות כאלה דברים, לנסוע פתאום באמצע הלילה לחזור. אז בתקופה שאני ומור היינו צעירים והצעתי לה ניסויים, אז חרטטתי אותה באיזה שקר כלשהו, שאופר נמצא באיזה מסע אופניים, והוא במצפה רמון.
והוא חייב משהו.
והוא חייב משהו, ואמרתי לה, את יודעת, אופר, אין בן אדם שאני אהיה תקוע איפשהו, ואני אתקשר אליו. ואופר יגיד לי לא.
נשמה, זה באמת נשמה.
אמרתי, את יודעת, הוא כל החיים עשה בשביל את הדברים, אני לא יכול לסרב. ועשיתי לה את כל הסיפור, נסעתי לחנות שלו, כביכול אספתי משהו. ואמרתי לה שהם במסע אופניים לאלת, אז הם יצרו במצפה רמון. הוא נמצא בבראשית, ולקחתי אותה לבראשית, וזה וזה, משם הצעתי לה ניסויים. במסווה של אופר, הטבעת הייתה בשקית של אופר ורד, בשביל להשלים את הסיפור.
אופר היקר, באמת יקר.
טוב, אז שמענו על כל מיני פינוקים ככה שהמתחרים מקבלים, אמרת, אתה דואג להם להכל, מלונות, שמענו על המשקפי אוקלי, מחריטה, יש עוד פינוקים שמצפים לחבר'ה?
בוודאי, אז קודם כל אני חושב שזו הזדמנות טובה באמת להגיד תודה לכל נותני החסות, החל ממור, שזה שם התחרות, זה אולטרמן צ'אלנג' מור ישראל, בית השקעות שהולך איתי כבר ב5 שנים האחרונות, משקיע בספורט, תומר בספורט, לא רק באולטרמן, אלא בספורטאים נוספים, ובאמת בזכות אנשים כאלה ובזכות חברות כאלה אנחנו מתקיימים וקיימים. יש כמובן את עמית לוי, ספה ואורקה, שכל ביגוד התחרות השנה, כל משתתף מקבל חולצת רכיבה, ביב רכיבה, חולצת ריצה, חולצת פינישר, למי שמסיים כמובן, ותיק ממותג של התחרות, וזה חלק מהחסות שנותנים לנו... עמית לוי מספה ומיורקה.
איש יקר עמית לוי.
איש יקר מאוד, איש יקר מאוד, אהבת הספורט אצלו באמת. יש כמובן את בית וגג, שזה חברה ציבורית, מתמחה בהתחדשות עירונית, שזה זורמת איתי והולכת איתי כבר גם כן שנה שנייה ברציפות. יש את ריינד אופטיק שדיברנו עליהם, ויש כמובן את אופר ורד האחד והיחיד. אני חייב באמת לציין את זה, זה אני יודע, החבר'ה שלנו נותני חסות, אתה יודע, זה בסוף, אתה מסתכל על עלות מול תועלת, וכשאתה נותן חסות, אתה אומר, אני עושה את זה איזושהי פלטפורמה, ואתה רוצה להשיג ממנה משהו, ואתה מסתכל על נותני החסות, באמת, כל אחד מהם עושה את זה בעיניי יותר מהנשמה, יותר מאשר לכל דבר אחר. קח את ריינד אופטיקס, שגם הולכים איתי לאורך כל הדרך, מהיום הראשון. אני לא אחליף אותם, באף אחד. השנה, אנחנו נותנים משקפי שמש, ריינד אופטיקס, נותנים...
חריטה, נכון?
עם חריטה של האולטרמן, עם משקפיים של קור, בטח אתה מכיר את המותג הזה, כאילו, זה מותג על וזה, עוד לא יצא לשוק, עם הצבע של התחרות, עם הלאו... כאילו, אתה יודע, אני מסתכל ואני אומר, איזה כיף, בסוף זה באמת בשביל הספורטאים, בסוף זה באמת לייצר איזושהי מסורת, ואתה יודע, זו תחרות כל כך מטורפת, שאתה רוצה שבמסגרת הטירוף הזה, לפחות המתחרה, יקבל את כל המעטפת, כדי שהוא באמת יתרכז, גם במערך התקופה וגם במערך התחרות, רק בלשחות, לרכוב ולרוץ. כל השאר אני אטפל לו בזה.
נגענו מקודם בדרך הקצרה, שכביכול אנשים שנכנסים לעולם הטריאטלון, הם ישר עוברים לחצי איש ברזל ולאיש ברזל, ואתה העדת שהתחלת בטריאטלון תל אביב, בתחרויות של האיגוד, הספרינט והאולימפי, ואנחנו רואים בשנים האחרונות את המגמה הזאת, שתחרויות בוגרים של האיגוד, שפעם היו תחרויות גדולות, אנשים כבר לא מגיעים, לא מתחרים, הם מעדיפים...
את המרחק הארוך.
את המרחק הארוך, את האירועים הגדולים, גם אם זה, אתה יודע, מעדיפים לפעמים לטוס לחול ולעשות שם התחרויות, אתה יודע, אני מחפש כל הזמן את הפתרונות.
תשמע.
אבל אתה יכול, אתה מנקודת מבט שלך בתור ספורטאי שגדל שם קבוצות גיל.
לי זה חבל.
מאוד חבל, בגלל זה אני מעלה את זה.
אתה יודע שבתקופה, אתה יודע, בתקופה מסוימת אני אימנתי. ואימנתי חבר'ה שבאמת הבאתי אותם, גם חבר'ה שאימנתי אותם באופן פרטי, הבאתי אותם מאי יכולת שלהם לרוץ מטר לריצת מרתון, מהאי יכולת שלהם לרכוב מטר לעשות איש ברזל. אבל היו בדרך המון 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 שלבים שאני לא ויתרתי עליהם כמאמן. יש פה, יש בעיה, כי זה, בפן האחד זה מסחרי, ובפן השני זה, 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 אני לא אגיד איכותי, אלא אתה נמצא בסיטואציה היום, שאני חושב שאין קבוצת טריאטלון, אני לא מכיר, שהיא לטריאטלון.
אתה אומר למרחק של הספרינט והאולימפ.
אין קבוצה כזאת. אני זוכר שאני דיברתי בזמנו, כשאני נכנסתי לתחום של המרחק הארוך, כשנכנסתי לאיש ברזל, אז היו בערך שתי קבוצות, או שני מאמנים, או שלושה, או ארבעה, שאימנו לאיש ברזל.
שהתמקצעו ב...
שהתמקצעו באיש ברזל. ואז כשניסיתי לשתף מאמנים אחרים, ולגיד, בואו נעשה איש ברזל, אולי אפשר לעשות ביחד, אולי אפשר זה, אמרו לי, איפה אנחנו לא רוצה, אנחנו לא נעשה איש ברזל. ואתה לא יכול להתחרות עם המגמה הזאת, כי זו מגמה שהיא הולכת וגדלה, אז אתה לא יכול לעצור את זה, כי זו הפרנסה שלך. אז אתה כמאמן רוצה שיבוא אליך מתאמנים. ואתה אומר, אני יש לי דרך, ואני רוצה שאתם תתאמנו לספרינט, והם מסתכלים עליך כאילו אתה משוגע, על מה אתה מדבר איתי ספרינט? חבר שלי עשה איש ברזל בשנה, אתה רוצה שאני אעשה עכשיו ספרינט במשך שנה? איפה זה? זה, 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 זה כמעט בלתי אפשרי. אני לא מכיר היום מאמנים שמאמנים dedicated לספרינט ולא אולימפי. אני לא יודע, אולי אתה יכול לחדש לי ולהגיד לי מי? לא מכיר. אני כן יודע, אגב, בקבוצות ילדים זה קצת שונה. אנחנו לא מדברים על קבוצות ילדים.
לא, ברור.
אנחנו מדברים על קבוצות של הבוגרים. ילדים ונוער זה שונה. אנחנו מדברים על הבוגרים. לא מכיר קבוצה שהיא מתמקצעת בספרינט ואולימפי. אולי אם היה כזה, אז בטח שגם לאיגוד היה הרבה יותר קל, ובטח בתחרויות של האיגוד היו הרבה יותר משתתפים. אני כן חושב שגם בשביל לעשות איש ברזל, חשוב מאוד שאתה תתחרה בספרינט ובאולימפי, תדע את היכולות שלך, תדע את היכולות שלך, הרי אנחנו יודעים שאתה בדפקים שונים לגמרי כשאתה מתחרה בספרינט, אתה בדפקים שונים כשאתה מתחרה באולימפי, ואתה בדפקים שונים לגמרי כשאתה באיש ברזל ובאולטרמן.
כן.
זה זונים שונים לחלוטין. צריך ללמוד אותם. אני חושב שגם מתאמנים וגם מתחרים צריכים לדעת אותם. וצריכים לדעת איפה הגבולות שלהם, ורק ככה הם יוכלו לעשות את זה. וקשה מאוד היום לאנשים לעשות את זה. מעט מאוד עושים את זה, מעט מאוד. וזה חבל.
זהו, אז זה קצת כזה כמו הביצה והתרנגולת, אתה לא יודע מה קדם למה, אני לא יודע אם הספורטאים היום באמת כמו שאמרנו ישר בורחים למרחקים הארוכים וזה כבר לא מאתגר, מסקרן, סקסי מספיק המרחקים הקצרים, או שהתחרויות עצמן כבר לא מושכות כמו פעם, כי יש איירון מן פתאום שבא לטבריה שנה אחרי שנה, איסרמן שאנחנו יודעים שהוא מותג מאוד חזק, אז אני לא יודע מה קדם למה, אבל אני יודע שזה לא התהליך הנכון, וחסר לי. חסר לי את הספורטאים הבוגרים, בוגרים, מבוגרים, שבאים לעשות ספרינט ואולימפי בדרך למרחקים ארוכים, וכאלה שגם רוצים לעשות רק ספרינט ואולימפי, כמו שהיה פעם, וזה היה טוב.
אתה יודע, מה שקורה, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי מה שקורה עם חבר'ה כמוני, שכבר באמת עשו הרבה, היום אנחנו חוזרים לרוגע, תן לי היום לרכב מקסימום 80-90 קילומטר, אני לא מחפש את הרכיבות של ה-150, 160 ו-170, ואני שומע מצד שני את החבר'ה שנכנסים, מה שהם מחפשים זה את ה-140, 150 ו-160. ואני אומר, רגע, בוא, אתה יודע, אפשר, יש לי מאמן שחייה, אורי סלע. מאז ומתמיד הוא אימן אותי. זאת אומרת, אני מדבר על התקופות של המאה טריאטלון. זה מצחיק שכשאתה בא להורי ואתה אומר, אני רוצה לשחות את המרחק הארוך או את העשרה קילומטר, אין בעיה, הכל בסדר. אבל אפשר גם לעשות באימון של שעה או באימון של חצי שעה, הוא נותן לך את האימון עצמו שאתה מפתח יכולות, שעם אותן יכולות אתה תשחה את העשרה קילומטר. אבל אתה חייב להבין שגם האימונים של השני קילומטר יביאו אותך לשם. וזה איזושהי דרך, אתה יודע, בכל דבר אגב.
לעבודתו של מאמן.
נכון, לגמרי.
לדייק, סוג של אומנות.
לגמרי.
אני עכשיו קצת מפאר את תפקיד המאמן.
אבל זה לגמרי נכון, זה התפקיד של המאמן.
נכון.
זה התפקיד של המאמן. אלא אחד המאמנים, שאגב נרשם לתחרות השנה, ססי דורי, אלא שאלה ברשתות.
אוקיי.
לא יודע אם אתה מכיר אותו או לא, ססי הוא מאמן, יש לו קבוצת בי טו גדר בצפון, קבוצה מאוד גדולה. והוא העלה שאלה ברשתות, האם המאמן צריך להיות הכי חזק מסך כל המתאמנים שלו, מכל הזה? ואני חושב שבדיוק מה שאתה אמרת עכשיו זה הנכון, תפקידו של המאמן. הוא לא חייב להיות הכי חזק, אבל הוא צריך להיות זה שיודע להדריך, וזה שיודע לכוון, וזה שיודע לדייק. וזה...
וואה, אתה יודע כמה זמן כבר, אני לא הכי חזק בקרב המתאמנים שלי, בילדים ובנוער.
ברור שאתה לא צריך להיות הכי חזק, אבל כן אתה צריך לדעת לכוון אותם להיות עוד יותר חזקים, וכן אתה צריך לדעת לדייק אותם להיות עוד יותר טובים, וכן אתה צריך לדעת במרחקים ארוכים לדייק אותם, להביא אותם לקו הסיום. זה מה שחשוב בסוף, להביא אותם לקו הסיום.
שהם ממצים את היכולות שלהם, אני אשמע אותך, כן.
כן.
התחלנו בך ככה באופן כללי, תרשה לי לקראת סיום לסיים קצת יותר באופן ספציפי. אני יודע שעברת ככה קצת סערות, הפוכות בשנתיים, שנה האחרונה.
שנה?
אז,
אני בן שנה עכשיו.
בן שנה?
למעשה אני לא בן 55, אני בן שנה.
בן שנה. אז נכון. מה קרה לפני שנה?
תשמע, הסיפור מעניין. מי שעוקב אחריי ברשתות גם ראה את זה, אבל זה טוב שאנחנו מדברים על זה, כי אני חושב שזה לכל איזשהו הרקולס, איש ברזל, אולטרמן, שחושב שהוא אולטרמן, הרקולס ואיש ברזל, הוא צריך להבין שבסוף מה שקורה אצלנו בתוך הגוף זה לא מה שאנחנו חושבים כלפי חוץ. ואני אספר, אני אתחיל מהסוף. אני לפני שנה גילו אצלי סרטן בכליה, בדיוק לפני שנה, וגילו את זה במקרה, ואני אספר גם איך גילו את זה במקרה, כי אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ולכל המאזינים שיאזינו לפודקאסט הזה, אני מקווה שהם יעשו עם זה משהו. במסגרת האימונים שלי לאיש ברזל, אני התאמנתי יחד עם אחד החברים הטובים שלי לאימונים, ששמו איציק גרשון, ואיציק הוא בחור מאוד מאוד חזק, למי שמכיר אותו, גם ברכיבה על אופניים, גם כאיש ברזל, גם הוא מאוד מאוד חזק.
ראש קשה.
ראש קשה מאוד. ראש קשה מאוד. ואיזה יום איציק הרגיש קצת לא טוב, קצת חלש כזה ברכיבה. הוא הלך לבדוק את עצמו, עשה לעצמו צינטור וירטואלי, וגילה שהוא היה סתום, והלך לעשות צינטור רגיל, סידרו לו, שמו לו קפיץ, והכל בסדר. וכל הזמן זה חלחל לי שאני צריך לעשות צינטור וירטואלי, כי אני מתאמן ואני מרגיש טוב ואני מרגיש חזק, ואני רוכב מרחקים ארוכים, ואני רץ, ואני שוחה למרחקים ארוכים, ואני... הרגשתי מצוין, כמו שהרבה מאיתנו מרגישים ביום-יום, אנשי הברזל ואנשי האולטרות למיניהם. ולפני שנה וקצת הלכתי לעשות צינטור וירטואלי, ובמסגרת הצינטור הווירטואלי אתה צריך לעשות בדיקות דם. בבדיקות דם גילו אצלי איזשהו ערך חריג, שהרופא רצה לבדוק, במקרה הוא רצה לבדוק את זה, זה לא קשור לסרטן ולא כלום, והוא המשיך לעוד סדרת בדיקות, ובסדרת הבדיקות הנוספת, באולטרסאונד בטן שרצו לעשות לי, גילו את הגידול. מסתבר שהיה לי גידול מאוד גדול של 4 קילו, משהו ענק, פחות או יותר ילדתי. קיבלתי מתנה להומולדת שלי של שנה שעברה, קיבלתי תור לניתוח שהיה בעשירי במרץ לפני שנה. פתחו לי את הבטן, עשו לי, מה שנקרא, ילדו אותי, הורידו לי את הכליה, הוציאו לי את הגידול, וברוך השם הכל בסדר עכשיו.
ברוך השם.
אבל הסיבה שאני מספר את זה, כי באמת אני מציע לכולם, קודם כל להיות במעקב, לעשות בדיקות דם, זה שאנחנו חזקים ואנחנו, יש לנו יכולות, ויש לנו יכולות ריצה ושחייה ואופניים והכל, עדיין לא אומר שאצלנו הגוף בפנים מתפקד כמו שצריך, ולכן זה חלק בלתי נפרד מכל תוכנית האימונים שלכם. תיבדקו ותמנעו מדברים לא נעימים בעתיד.
ובעיקר אני חושב להקשיב לגוף, כי בעולם הזה של איש ברזל וזה, זה בדרך כלל מתעסקים באנשים די קשוחים, שנוטים לדפדף כאבים או ימים פחות טובים, ולהגיד אוקיי,
תקשיב, אני שבוע לפני שגילו לי את זה, רחבתי 180 קילומטר. לא הרגשתי כלום, רק צחקו עליי שיצא לי קצת הבטן, אז אמרתי, הורדתי קצת באימונים, והורדתי קצת בעניינים, אז צחקו עליי, אז קצת שמנתי. אבל לא הרגשתי כלום. ולכן אני אומר, באמת, תיבדקו, בדיקות דם זה דבר חשוב, פעם בשנה, פעם בחצי שנה.
טוב, אז שמחים שזה מאחוריך.
כן, זה מאחוריי, זהו.
אתה אומר, אוטוטו, או שחגגת כבר שנה בעשירי.
חגגתי, בעשירי למרץ חגגתי שנה, נולדתי מחדש, הכל בסדר, ממשיכים הלאה.
יופי, יופי. אז בנימה חיובית זו, רק אני לא יודע אם ציינו, תאריך לא נתת לי לאירוע שנה
הבא? אז תאריך, קודם כל זה הראשון עד השלישי במרץ 2023.
תאריך יפה גם.
כן, בראשון ביוני, אנחנו בדרך כלל, אגב, התחרות מתקיימת בשבוע הראשון של מרץ. זה התחרות, כל שנה בשבוע הראשון של מרץ. בראשון ביוני יש כנס של משתתפים וכנס של מתעניינים, אני, זה קרוב לוודאי שזה יהיה במור בית השקעות שהם נותני החסות הראשיים של האירוע. אנחנו כמובן תעקבו ברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, אני אפרסם את המועד המדויק ואת המיקום המדויק, אבל זה יתקיים בראשון ביוני, ואנחנו נשמח שיבואו עוד הרבה חבר'ה. אגב, אפרופו בתחרות עצמה, עוד דבר קטן, גם מי שלא מתחרה, כל החברים של המתחרים, כולם יכולים לראות אותם באונליין, יש לנו צ'יפים לכל מתחרה, יכול לעקוב, יכול לראות. תחרות מאוד מאוד משפחתית, אבל יחד עם זאת מאוד מאוד בחוץ. רואים אותה, יכולים לראות אותה כולם, להשתתף בזה.
יאללה, מעולה. אז פרל, תודה רבה.
תודה לך, תודה שהרחת אותי.
תישאר איתי עוד קצת, כדי שאני אתקן אותך קצת בחדשות החדשות החמות מעולם הטריאטלון, קצת יותר באזור שלי.
בשמחה.
של הצעירים, של המרחקים הקצרים יותר, של הספורט ההישגי בדרך לאולימפיאדה. אז התחלנו בתקופה האחרונה לצאת לשנה החדשה, לתחרויות הבינלאומיות. נבחרת ישראל בטריאטלון, אחרי שבפעם האחרונה דיווחתי, חזרנו ממחנה אימונים בקפריסין. התחילו הספורטאים עד עד לצאת למטרות הראשונות של העונה. היה סוף שבוע בקוואטריה, בפורטוגל. לא התחרות הכי מוצלחת מבחינת החבר'ה שלנו, אבל לשמחתי, בעולמנו, להבדיל מהמרחקים הארוכים, יש טווח מאוד קטן בין תחרות לתחרות, וישר עברנו למליה. אני לא יודע אם אתה יודע איפה זה, אבל זה מובלעה ספרדית בתוך מרוקו. כן, לא רחוק ממיצר גיברלטר שם. חור, בגדול, די חור, אבל היה שם גם מזג האוויר סוער, שבסוף, בבוקר התחרות, הפכו את זה מטריאטלון לדואטלון. כן, שאתה יודע, יש כאלה, יש כאלה שמאוד מאוד כיללו, ויש כאלה שמאוד מאוד צמחו. בכל מקרה, התחרות שם בתנאים מאוד מאוד קשים, רוחות, חייב לומר לך, אני משנותיי בענף לא חוויתי רוחות כאלה חזקות. כאילו, כל אילת, ואתה יודע, היה לי סופשים באילת עם רוחות היסטריות, שם באמת היה משהו קיצוני. אבל דואטלון כן התקיים, והיה לנו שם משלחת גדולה מאוד. הספורטאים הצעירים התחרו שם לקריטריון לאליפות אירופה, לנוער. רום ראבר בבנים שהשיג את הכרטיס, ויאלי ויטקין שהשיג את הכרטיס בבנות. התחרות בעצם עוברת עכשיו לראשון לציון, שבוע הבא, ב-20 לאפריל. טריאטלון רשלץ, שם היא התחרות האחרונה של הקריטריון, ששם כל הנערים והנערות התקוטטו ביניהם על השני כרטיסים הנוספים. מה שמעניין ויפה בתחרות הזאת, שזה זינוק משותף 14 עד אליט.
וואו,
זה בעצם כל מיטב הספורטאים בתחרות למרחק סופר ספרינט, שזה יותר קצר, זה 512 ו-3, אז הכל יותר צפוף, הכל יותר מעניין, חושב שאנחנו צריכים כמה שיותר תחרויות כאלה. אבל כן, כן היה לנו שם כמה הישגים יפים במליה, אביב לוי השיגה, שאגב, מהאלה שקצת כיללו בבוקר התחרות, אז אביב שחיינית מאוד מאוד טובה, אז היא קצת כיללה שזה עבר לדואטלון, אבל חטפה את הקפה בסבבה, כמו שאומרים, ועשתה שם תחרות מאוד יפה, סיימה מקום תשיעי. שחר סגיב חזר למעגל התחרויות, בעצם לראשונה חזר לסבב מאז האולימפיאדה בטוקיו, השיג מקום 13, בא אחרי חודש לא פשוט, היה חולה קצת בדלקת ריאות, היה מושבת לא מעט, אז שמחנו בעיקר לראות אותו חוזר לעניינים. והאמת שאני חייב לציין גם את איתם הרשד, שבתחילת דרכו באלית, וזו הייתה תחרות די קשוחה, רמה די גבוהה באופניים, והוא סיים עם הזמן רכיבה המהיר ביותר. כן, גם איתמר ידוע כשחיין, אז ההתחלה בריצה לא בדיוק הייתה לטובתו, אבל נלחם שם בריצה הראשונה, עשה את הלג אופניים הכי מהיר בתחרות, ועשה באמת תחרות יפה. בירחנו אותו שזה בעצם התחרות הראשונה שאנחנו רואים שהוא מתחרה כמו אלי. בנוסף, אם אנחנו כבר בשיחה הזאת, נאחל לחברים בנבחרת ישראל שטסים לטורקיה, סוף שבוע הקרוב, כי הם עושים את ליל הסדר בטורקיה, וזה עיירה נידחת, אני אפילו לא יודע להגיד את השם.
העיקר שיחזרו.
כן, 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 יחזרו. אז שם יש גם משלחת לא גדולה, שחר סגיב, איכותית, כן? שחר סגיב, רן סגיב, רועי זוארץ, איתמר לבנון ורוני זבליק. אז נאחל להם בהצלחה מפה. אני מניח שהפרק יצא לאור אחרי התחרות, אנחנו מקווים שיהיה להם טוב.
המון בהצלחה.
והשבוע אנחנו נציין את זה ככה בקטנה, כי אני מאמין שבפרקים הקרובים יישב פה ליאור כהן בכיסא שלך.
אחלה ליאור.
בתור המומחה לסופר ליג, שהשבוע פתחה את עונת התחרויות שלה. לא יודע אם אתה יודע, את הסבב הראשון הם עשו אינדור, שזה שחייה בבריכה. אחרי זה הם עולים על הטרנר, מתחרים בזוויפט. כן. ואז מיד עוברים לריצה במסילה, והכל כזה בלייב, שכולם רואים הכל על המסך, מאוד מאוד מגניב, היה אפילו הפתעות, בבנות היה די הופעת יחיד של בית פורטר, שממש מזינוק לזינוק הגדילה שם את הפער והראתה עליונות, ובבנים כמו בבנים היה קצת יותר ערבוביה, היו שם את אלכסי ומרטין ון ריל, שבאו קפה פייבוריטים, ובסופו של דבר לקח את הספורטאי טריאטלט צרפתי, אני אגיד אולי מפתיע, כאילו, בטוח מפתיע, אני מכיר אותו המון שנים, הוא התחרה בתקופתי, אני חושב שהוא בן גילי. אולי שנה צעיר ממני.
וואו.
כן, ושלא מעט ספורטאים צרפתים.
לא עבר למרחק הארוך.
לא עבר, ויש גלישה מאוד גדולה עכשיו של החבר'ה האלה שמפלרטטים כל הזמן עם המרחקים הארוכים. אז זה היה תחרות מאוד מעניינת, ובכלל כל הסופר ליג זה תוספת מרעננת לענף הטריאטלון. ואני מאמין שליאור יהיה פה כבר בהקדם, והוא יסביר לנו עם כל האנרגיות שלו וההתלהבות. ליאור מכיר את הליגה הזאת לפרטי פרטים, אז הוא יהיה פה וישתף אותנו. אז תודה פרל.
תודה לך.
היה תענוג.
ממש.
נעקוב, ואני בטוח ששנה הבאה, פחות או יותר בזמן הזה, אחרי שהאירוע יתקיים, ואני בטוח שיהיה מוצלח, תבוא תספר לנו איך היה.
בשמחה.
תודה רבה.
חג שמח.
כן, נכון, אנחנו נפנה לחג. חג שמח לכולם, לכל המאזינים, ותודה שהייתם איתם.